אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM וגם באפליקציה ובאתר. איתנו באולפן ילנה גולדנברג ויוג'י גבאי שעושים איתנו את התוכנית, ושלום גם לך, מאיה סלע.
שלום יובל, מחר בשעות הצהריים יוכרז הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2020, ואנחנו מקדישים לפחות חלק מהתוכנית היום לעיסוק בפרס הזה. אנחנו גם מחר בכאן תרבות נקיים שידור מיוחד לרגל ההכרזה. השידור שלנו יתחיל ברבע לשתיים, ונגלה ביחד עם המאזינים בשידור חיים מי הזוכה. גואל פינטו ינחה את המשדר הזה, אנחנו גם נתארח אצלו. דיברנו השבוע על זירת האימורים השוקקת, שמות של כל מיני סופרים וסופרות שעשויים לזכות בפרס. בהמשך לכך ביקשנו מכמה אנשי ונשות ספר לשלוח לנו את האימורים שלהם לזוכה, כולל נימוק, כמובן, אנחנו לא מקבלים אימורים בלי נימוק, ואנחנו נשמע אותם היום. אז בוא נתחיל את התוכנית עם האימור של מבקר הספרות והסופר ארי גלסנר, בבקשה.
קשה לענות על השאלה, גם מי אני חושב יזכה בנובל וגם... מי אני רוצה שיזכה בנובל, כי אני לא מחזיק מפרסים, והפרס הזה היו לו הרבה פספוסים בעבר, ויש שיקולים פוליטיים, ואני לא אוהב את תעשיית הערצת הפרסים. אני לא רוצה להרוס לאף אחד את החגיגה, אבל יש לזה חשיבות לפרס הזה, אני לא מזלזל בו. אבל אם שואלים אותי, אם אני נדחק עם הגב אל הקיר, את השאלה מי הסופר שמעניין אותי במיוחד בספר העכשווי, ושהעבודה שלו רלוונטית להווה, אז אני חושב שאני כן אלך על קארל אוב קנאוסגורד. אני יודע שאני לא היחיד בתוכנית שאוהב אותו, בגלל שהספרות שלו רלוונטית, היא צמחה בששת הכרכים של האוטוביוגרפיה שלו, פורסמו ב... בגבולות ה-12 השנים האחרונות. הוא עוסק במה זה להיות בן אדם בעולם, סופר פעיל. כמובן הפרס יקלקל אותו, כלומר כבר ניכר קצת קלקול בכתבים שיצאו אחרי ההצלחה המסחררת של המאבק שלי, לטעמי בקטנה יש שם קלקול, אבל אולי זה בלתי נמנע. אז אם צריך שם, זה השם שאני הייתי בוחר, זה יהיה די, לא חסר תקדים, הוא יחסית צעיר, הוא בן 51 נדמה לי, היו בעבר אנשים 51, ואנשים שקיבלו בגיל כזה, למיטב זיכרוני, אבל אם צריך להחליט, אז הייתי הולך עליו, ונחיה ונראה.
אני סומך את ידיי על האימור.
כן, אבל... לא במובן של הטעם שלך, אלא במובן של האם זה סביר.
נראה לי לא סביר.
אוקיי. זה יהיה נחמד, אבל. יהיה לנו הרבה מה להגיד, וזה יהיה שם שאנחנו מכירים.
אבל אני חושבת שהאגו שלו לא מספיק גדול גם ככה.
אבל זה לא מתעסק עכשיו באגו. אתה לא אמור לחנך את קארל אוב קנאוסגורד עכשיו.
זה נכון, וכבר היו בעלי אגו גדול שזכו לפניו. לפני שנמשיך עם הנובל, בואי נדבר על פרס אחר שמחולק בקרוב, פרס הספר הלאומי האמריקני. הזכרנו אותו גם כן כבר השבוע, הזוכה בו יוכרז ב-18 בנובמבר. עכשיו פורסמו 25 המועמדים לפרס, ואפשר למצוא בהם גם, איך קוראים לזה? נקודה, סוג של נקודה ישראלית?
לא.
לא.
אני לא חושבת שהיא הייתה שמחה שאתה תגיד את זה ככה.
לא, היא ממש לא הייתה שמחה.
אוקיי.
הסופרת הפלסטינית, עדניה שיבלי, מועמדת על ספרה Minor Detail, שתורגם השנה לאנגלית. עלילת הספר שיוצא בהוצאת New Directions מתרחשת בנגב של 1949, וברמלה של היום. לפי מה שמתואר באתר הצעה, בחלק מהעלילה שמתרחש ב-1949, חיילי צהל רוצחים בדואים בנגב, הם גם אונסים נערה וקוברים אותה לאחר מכן במדבר. בחלק השני של העלילה, אישה צעירה ברמלה מתחכה אחר האירועים האלה וחוקרת אותם. אז כאמור, זה ספר שמועמד לפרס הספר הלאומי, והסופר זוכה פרס נובל לספרות, קוטזי אמר על הספר, דניה שיבלי לוקחת אימור בכך שהיא מניחה את הגישה לאירוע המפתח ברומן, האונס והרצח של בדואי צעירה, בידי שני מספרים שלגמרי מכונסים בתוך עצמם, פסיכופת ישראלי ובלשית פלסטינית חובבת שנמצאת גבוה על הספקטרום האוטיסטי. אבל השיטה שלה מצדיקה את עצמה לחלוטין, כשהספר מגיע לסוף עוצר הנשימה שלו, אז קודם כל, זה יהיה מעניין לראות אם היא זוכה.
אני חייבת לומר ש...
האם יתרגמו אותו לעברית?
כל הספר הזה מבוסס על סיפור אמיתי, על פרשה שנקראת פרשת נירים, שבה באמת כמה חבר'ה באיזה מאחז לקחו נערה בדואית, אנסו אותה, היה שם אונס קבוצתי, התעללו בה, ואחרי זה גם הרגו אותה וקברו אותה שם. כל הדבר הזה התגלה ב-2005, והוצאו דברים ארכיונים, הם עמדו אז למשפט וכל מיני דברים כאלה, אבל היה ונברא. כי אתה יודע, בהתחלה האינסטינקט שלנו זה להגיד, אין אצלנו.
לא יכול, אצלנו לא קוראים
דברים כאלה. למה היא ממציאה דברים כאלה? כן. פרשת נירים, יש ויקיפדיה על זה, עשו גוגל. אוקיי, נמשיך עם קצת סטטיסטיקה.
כן, על הנובל.
על הנובל. זה קצת קשה לעבור מזה לזה, באמת, זה סיפור... כאילו, אני חזרתי עכשיו לפרשת נירים, בעקבות הידיעה הזאת על הספר הזה, והזדעזעתי מחדש אחרי שכבר נזכרתי בדבר הזה. טוב, סטטיסטיקה. מאז 1901 חולק פרס נובל 112 פעמים, 7 פעמים הוא לא חולק, ב-1914 ו-18, 1935, 1940, 1941, 42 ו-43, שים לב, זה מלחמת העולם הראשונה והשנייה בעצם.
נכון.
כל התאריכים האלה. בשנת 2018 הוא שוב לא חולק, להבדיל ממלחמות העולם הראשונה והשנייה, התגלה, זה הצרות של העולם החדש, התגלה שבעלה של נציגה בוועדת הפרס, אישיות ספרותית בכירה בשוודיה, הוא אנס כמה נשים, ועשה שימוש לא נאות בנכסי האקדמיה השוודית, כלומר דירות שהוא השתמש בהם לצורך האונסים שלו כנראה, ובעיקר מה שהסתבר זה שהוועדה הזאת שידעה על הדבר הזה טיפלה בזה בצורה מאוד לקויה, כלומר לא טיפלה בזה בכלל, התעלמה האקדמיה, אז הם פרשו, כשזה נודע, הם התפטרו חברי הוועדה, והפרס, אי אפשר לחלק את הפרס בקיצור. הוא חולק שנה לאחר מכן, בשנת 2019, אז הוא ענקו שני פרסים, על שנתיים בעצם, לאולגה טוקרצ'וק ולפטר הנקה. 4 פעמים הוא חולק לשניים ביחד, רק 4 פעמים, בהן כמובן ב-1966, אז הוא ענק ביחד לשי אגנון ונלי זקס, הפעם האחרונה שזה קרה היה ב-1974. בקיצור, הפרס הזה חולק 112 פעמים, אבל יש 116 זוכי פרס נובל לספרות.
נכון. הצעיר ביותר היה, שזכה בפרס הזה, היה רודיארד קיפלינג, שזכה ב-1907, כשהוא היה בן 41 בלבד. אז ארי גלסנר צודק, יש תקדים. גיל 51 זה לגמרי סביר לזכות בפרס הזה עבור קרל אוב וקנסגרד. דוריס לסינג היא הזוכה המבוגרת יותר, היא הייתה בת 88 כשזכתה בפרס ב-2007. אגב, דוריס לסינג, רק 15 נשים מתוך 116 הזוכים הם נשים. הראשונה ביניהן הייתה סלמן לגרלוף ב-1909, והאחרונה כמובן, הזכרת אותה, אולגה טוקרצ'וק ב-2018.
לאורך השנים היו לא מעט שעוריות בסביב הפרס הזה, חלק מהשעוריות היה סירוב לקבל אותו, למשל ז'אן פול סארטר סירב לקבל אותו ב-1964 בגלל ההתנגדות שלו הגורפת לכיבודים מהסוג הזה. היה את הסופר הרוסי בוריס פסטרנק שזכה ב-1958, הוא הסכים בהתחלה לקבל, הוא רצה לקבל אותו, אבל אחר כך הוא חזר בו בגלל שהשלטונות בברית המועצות לא ראו את כל העניין הזה בעין יפה. מבחינת אנשי הפרס, השניים האלה רשומים כזוכים בעצם בשנים האלה.
כן, לא מעניין אותם. הם זכו בפרס. רק אדם אחד קיבל את הפרס, פרס נובל לספרות, לאחר מותו, המשורר השוודי אריק אקסל קרלפלד, שזכה בשנת 1931, זמן קצר אחרי שמת, ובשנת 1974 שונה התקנון, אי אפשר יותר, הדבר הזה לא יכול לקרות יותר, לא ניתן לזכות בפרס לאחר המוות.
מבחינת שפות, רוב זוכי הפרס כתבו בשפה האנגלית כמובן, לא השוודית, 29 זוכים וזוכות כתבו באנגלית, 15 בצרפתית, 14 בגרמנית, 11 בספרדית, רק 7 בשוודית.
נכון. נזכיר למי שלא יודע, אף אחד לא יודע מי המועמדים. כל האימורים האלה היום, כל האימורים באתרי האימורים, זה ניחושים פרועים. רק 50 שנה לאחר הזכייה, נחשפת רשימת המועמדים, ובאתר פרס נובל, למי שמעוניין, יש רשימה מתעדכנת של מועמדים עד לשנה הרלוונטית, לדעתי, כלומר זה אומר שכרגע אפשר לגלות מי היו ברשימות המועמדים לפרס עד שנת 1969.
נכון. אז בוא נשמע עוד אימור אחד של ראש מחלקת, ראשת מחלקת ספרי המקור של הוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. נועה מעיניים, בבקשה.
הכסף שלי על ג'מייקה קינקייד. פרס נובל לספרות הוא כמעט תמיד סגסוגת של איכות היצירה, אישיותו של היוצר ואיזושהי אמירה פוליטית. ואחרי כמה שנים סוערות, אני מאמרת שוועדת הפרס תנסה ללכת על בטוח במגבלות העדפות המוכרות שלה. קינקייד, שהיא ילידת אנטיגווה, גדלה בעוני ועברה לניו יורק בגיל 17 כדי לעבוד כאופר, ואפילו התגיירה בשלב מסוים של חייה, אז יש לה את הרקע המגוון מספיק שיכול להסיט מחברי הוועדה את הביקורת על הקו הגברי והלבן שמאפיין אותם בדרך כלל. היא גם כתבה במשך שנים טור בניו יורקר, וליצירה שלה יש יסודות אוטוביוגרפיים חזקים. זו עוד נקודה לזכותה, כי ועדת הנובל אוהבת בשנים האחרונות יוצרים שהם משלבים מרקמים פואטיים וז'אנרים שונים בספרות שלהם. אבל מעל הכל, לקינקייד יש קול, יש לה קול חזק, ייחודי, מובחן, פמיניסטי באופן מאוד מהותי, אנטי-קולוניאליסטי וכובש. אז אני אחזיק לאצבעות.
מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מקדישים חלק מהתוכנית היום לפרס נובל לספרות שיוכרז מחר, ולכן לפני שנעבור לדבר הבא, נשמע עוד אימור לזוכה בפרס, הפעם נשמע את אוריאל קון, המוציא לאור של הוצאת 9 נשמות, בבקשה.
היי מאיה, היי יובל, כאן אוריאל מהוצאת 9 נשמות, והאימור שלי הפעם לקבלת הפרס הוא מירצ'ה קרטרסקו, הסופר הרומני שנולד ב-1956, וכתב עד כה 25 ספרים. יש לו שתי טרילוגיות מדהימות, האחת אורביטור והשנייה נוסטלגיה. הייתי ממליץ גם על הרולטיסט, שהיא נובלה קטנה, קטנה ויפה יפה, שראתה אור בעברית. קרטרסקו הוא המועמד הנצחי מטעם רומניה לקבלת הפרס, וזה לא צלח עד כה. אני מאוד מקווה שזה יקרה, כי זה יאפשר לנו להכיר עוד ספרים שלא מתורגמים בתרגומים לעברית, והחוויית הקריאה בספריו היא יחידה במינה. ואם זה לא יצליח, אם קרטרסקו לא יזכה, אתם יודעים שהסופר האהוב עליי ממש בעולם הוא ססר איידה, סופר ארגנטינאי, שכתב עד כה 105 ספרים, והוא המועמד שלי לא משום שהוא כל כך פורה, אלא כי הוא סופר חתרני ואירוני וחכם ופילוסופי. אני שופך כאן סופרלטיבים, אבל אני באמת חושב שהוא אחד הסופרים המשפיעים והחיוניים היום בעולם, והוא, איירה, יכול להציל אותנו מהמועקה של תקופת הקורונה. אין לו הרבה סיכוי, ואני משער שהוא לא יזכה, ובמידה שזה לא יקרה, אני מאחל הצלחה ליתר הסופרות והסופרים.
מעניין. טוב, קודם כל אפשר לקרוא את ססר איירה, גם אם הוא לא זוכה בנובל.
אבל אני הופתעתי שאולי, בהתחלה הופתעתי שהוא לא הבחירה הראשונה שלו, אבל אחרי זה הגיע ונרגעתי.
לא, האמת שמירצ'ה קרטרסקו זה באמת בחירה, זה יהיה מעניין.
זה אימור טוב, כן.
זה אימור טוב, נכון. בסוף אני אחליט על מה אני שמה את הכסף שלי, אבל בוא נעבור עכשיו אל גיל ססו ואיריש הים והספר, שמגיע אלינו לפינה הקבועה שלו. ספרים שכדאי לזכור, היום אנחנו נדבר איתו על נמר בהרים של צור שיזף, שלום לך גיל ססו. אז מה נמר בהרים? כן. אנחנו מכירים את צור שיזף כמובן, התאילן, הסופר.
אני כבר לא בטוח כמה מכירים למען האמת.
אוקיי.
אז אני חושב שהיה כדאי להזכיר. הוא כמו איזה איתי אנגל תרם ימי הטלוויזיה, או בועחה ימי הטלוויזיה, הוא מין איזה הרפתקן, עיתונאי, מסעי, ביוגרף, צלם, וכן הלאה. ואני חושב שיותר מכל הוא באמת טייל. ומספר סיפורים, זאת אומרת, יש לו את התכונה הזאת של שדי נעלמה נראה לי מן העולם, של היכולת לשבת סביב מדורה או ללכת ופשוט למשוך את תשומת ליבם של אנשים בתוך כדי שהוא מספר סיפור.
וגם הוא אדם שכאילו לא, האדמה, הטבע, כל הדבר הזה לא זרים לו, שהיום זה עניין, כי לנו זה כבר זר באיזשהו אופן.
יש משהו בספר הזה ספציפית, אני לא קראתי המון ספרים שלו, אני חייב לציין, אבל יש משהו בספר הזה ספציפית, אני זוכר שיש בדרך לעין חרוד של קינן, יש שם את הרגע שהגיבור שבורח מתל אביב, לוקח את הערבי והם הולכים בחושך. ואז הוא מספר איך כאילו עם כל רגע, כאילו הרגליים שלו צוברות ביטחון באיפה שהן מונחות, למרות שהוא לא רואה לאן הוא הולך. יש משהו מתוך זה מאוד חזק בכתיבה של שזף כשהוא מדבר על המדבר. זאת אומרת, זה לא מישהו שעשה איזה טיול ולקח את זה, או עשה איזה חוצה ישראל, זה מישהו שמכיר את המדבר ואת אורחותיו ואת הגבים ואת הזוויות של השמש ואת המשמעות של איזה עת שיטה, ואיך נראה שיטפון, ומה זה להתקע בלי מים, ומה זה לדעת שיש לך עוד 10 קילומטר ולהרגיש בטוח בעצמך עד המעיין הבא. זה מישהו שממש, שהוא בעל ניסיון, זה לא מישהו שהוא מבקר, זה מישהו שהוא יודע להכניס אותך אל האוהל, והוא מכיר את הבדואים ואת האורחות שלהם, ואת הגדילים של הגמל, ואת השטיחים שמגלגלים, ואיך זה להרוז אוהל של משפחה שלמה, ואיך נראים הימים של מי שעושה דרכו לבד במדבר.
זה נשמע כאילו אתה קצת מקנה בו.
אני חושב שהוא ביותר מאשר להביא דמות גברית, הוא ממש מתאר את אידיאל הגבריות. ובמובן הזה יש מצב שאתה צודק.
אולי זה זמן טוב לקרוא קטע שבחרת עבורנו מהספר, שהוא מדבר בדיוק על הדברים האלה, על השטיחים ועל המדבר ועל האופן
שלו. יש בספר הזה מין משהו שבדרך כלל אני מאוד לא אוהב, וזה להביא את אותו סיפור מכמה זוויות, ולראות איך כל אחד הוא בעצם סוג של גם קורבן וגם צודק, אבל איכשהו הם כולם, גם היהודים שם יש בהם איזה משהו בדואי, כן? זאת אומרת, זה כאילו, זה טרם ימי הבירוקרטיה והמחשבים, וזה בפקיד כזה בגופיה לבנה שיושב במזגן, ושם גם היהודים שם צריכים, לא יודע, לגבוס
את הנפשים. אתה יודע, זאת מסעת הנפש הציונית בגדול, הרי כולנו באנו לכאן ורצינו להיות העבריים החדשים, ואיפשהו פה זה עבד לנו להיות בני המקום.
זה עבד, אני חושב שזה עבד לכולם, לכל בני העולם, כן? אנחנו לא לבד בקטע הזה, אנחנו, ככל שאנחנו נהיים מן הסתם יותר בני תרבות, אנחנו פחות שייכים אל הטבע, זה די ברור.
בוא נקרא מה הטבע מבטיח לנו רגע לפי הספר הזה. ככה הוא כותב: גלגלתי את אורות הנמרים והחזרתי אותם לעוקף הגמל. רחבתי הלאה, אל חופי המפרץ הפרסי. בלילות הייתי פורס את אורות הנמרים מתחת לראשי ומריח את ריחה. עכשיו גם לא הקפדתי. כשנפגשתי בבדואים אחרים, לא נזהרתי יותר. רבים רצו לקנות ממני את גבורתי, סכומי עתק הציעו לי, ואני הייתי מחייך, פורס אותם תחתיי, מרגיש את הלעת שעובר בי ונרדם, חולם את הפראית בנשות המדבר. ימים הלכו ובאו, המדבר, ישו שומר סודות וישו מגלה אותם, עושה בבני האדם כרצונו. יום אחד עומדים הסלעים בוודי במקומם, ולמחרת ינסעו ויעלמו עם גל השיטפון. וכולנו ככה. רוצים להיות שיטפונות, אוגרים את הטיפות הקטנות והמרוות מענני השערה המאיימים, שבאים מהערים הגבוהים מעבר לאופק, מציפים את האדמה שאינה יכולה לספוג אותנו ודוארים הלאה, סוחפים איתנו את הכל. הלוואי שהייתי ככה, כולנו לא ככה.
אני חושב, יש שם עוד איזה משהו יפה שלי לפחות הוא קוסם, שיש איזה, שבאיזה דרך טבע הוא כאילו, הוא מוכר חשיש בעזה ומגיע לחצי יערה ומדבר על הסעדינים בבני עבר הירדן המזרחי דווקא, וכמה טבעי זה לעלות על גמל את טרום ימיהם של סייקס פיקו, שעוד לפני שהתחילה בעצם מלחמת העולם הראשונה, כבר הלכו ולקחו סרגל וחילקו את המפה כאילו, literally, כאילו פשטו את אורון אמר לפני שהוא ניצוד.
אתה יודע, אני חושב על הספר הזה עכשיו, בימי קורונה, כשכולנו כלואים בריבועים קטנים, בדירות, וכולנו בעצם לא, ובעצם זאת אופציה. זאת אופציה.
מה האופציה?
ללכת למדבר, ולטייל, ואין שם אף אחד. לא יתפוס אותך, לא יתפסו אותך שם.
שלא יתפסו אותנו. איך אתה יכול לשרוד במדבר?
אני לא יודע, נראה לי שצור שזף יודע.
אה, בסדר, תצטרף אליו.
אני לא אשרוד 7 שניות, אני את הדרך במכונית, אני לא שורד.
צור שזף בטח לא גר בדירה קטנה, איפשהו קלו.
לא, אולי הוא עם אורות הנמר שם מסתובב.
לא, לצור שזף למען האמת, בעשר השנים האחרונות הוא נהיה קורם. קורם בעיניים למען האמת, והקרן שלו נמצא ממש למרגלות בעד אחד, ואתה יכול לבצור שם ענבי סירה סגולים ויפהפיים ועסיסיים בלי סוף, ובעבר השני במקום איזה משהו רומנטי, אתה פשוט שומע מטווחים תוך כדי עד אמצע הלילה ורואה חיילים.
מה זה, רגע, מה זה בעד אחד? זה מצפה רמון?
כן.
זה בדרום כאילו,
כן,
נכון?
כן, כן, כן.
אוקיי.
וכמובן שהקרן וחיילים כזה באים לחרבן, שהם ברוכים בזה כאילו ממש על סל הר. אבל כן, זה קרן מאוד מיוחד, כי הוא כמובן שהוא עשה הכל הפוך, ואיכשהו זה הצליח לו, והוא לא מרסס, והוא לא זה, והוא נותן באמת למאה שיטפונות להיאגר, בזה שיש שם יותר עשבים, הם תופסים יותר מים, ויש יותר חלקו לתוך
האדמה. קיצור, בלעדי, כן. אוקיי.
עכשיו אנחנו, כולנו עכשיו שוב מקנאים בבן אדם הזה.
שיזף. אוקיי, אני אנסה את זה.
זה נשמע כאילו יש לך היכרות אישית עם היין הזה.
יש, האמת שיש לי, הכרתי אותו לא מזמן, את צור שיזף בעצמו, וכן, ירדתי לפתור שם, כן.
זה נשמע נהדר. גיל ססובר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, עשית חשק למדבר, אולי יבואו בקרוב ימים
ש... בשיחה הזאת אנחנו לא קוראים לאף אחד לאפשר את הסגר, כן?
חס וחלילה, אנחנו שומרי הנחיות...
אבל זאת אחלה אופציה, כאילו, אם כבר לאפר, כאילו, אז עדיף...
אז במדבר.
פער הביתה, כאילו, לרדת לטייל קצת.
תודה רבה, גיל.
תודה רבה.
להתראות.
לפני שנשמע שיר, נשמע עוד הימור נובל אחד, הפעם של שרי שביט, שהיא סופרת ומשוררת, וגם מגישת התוכנית שוברים שורה.
הייתי אומרת עמוס עוז, אבל כבר גילו לנו את הסוף. הייתי אומרת גם מרוקי מורקמי, ולו רק כדי שנפסיק לראות את השם שלו מופיע כל שנה ברשימת האימורים. אבל השם הכי מעניין שעלה השנה ברשימה הזאת הוא שמה של הסופרת שבחרה את השם שלה בעצמה. ג'מייקה קינקייד. למה לא ג'מייקה בעצם? גם אישה, גם כהת אור, גם מאגרת שבאה מעוני וכתבה את דרכה לפסגה, וגם יהודיה, מי שיצאה מהתיכון בשביל לעזור בפרמסת הבית, ופיתחה לעצמה לגמרי לבד תפיסת עולם פמיניסטית, אינטלקטואלית, חומלת מאוד, הפכה לדמות נורא מקורית בספרות האמריקאית, שהכתיבה שלה באמת לא דומה לכלום, זה כאילו יש לה בלטה משלה. זה שהיא לא נולדה ג'מייקה קינקייד, אלא בחרה בשם הזה, זה מעלה גדולה מבחינתי לפרס נובל. אמנם לא בכך תמון העניין, אבל יש פה המחווה לשרלוט ברונטה, ולסופרות העבר הלא מאוד רחוק שכתבו בשמות של גברים, רק כדי שיוכלו בכלל לפרסם את יצירותיהן. ויש כאן, יש כאן גם את החדר משלך, אם נרצה, בחירת שם משלך, דרך משלך, וזה מאוד מאוד היא, ספרותית. היא סופרת שכתבה המון, בעברית זכינו לתרגומים של כותרים ממש ממש מעטים, אחד מהם הוא מר פוטר, שזה ספר מבריק צורנית, הוא ראה אור בעם עובד, תחילת שנות ה-2000, והוא מבריק באיכשהו תופס מציאות וזיכרון, מערער על התפיסה הזאת, ומצאתי בו איזה קטע שפורסם כאמור לפני איזה 20 שנה, אבל נדמה שהוא מגדיר ממש טוב את מה שהשנה האחרונה עוללה לחיים של כולנו. אז אולי נקרא ממנו כמה שורות ונשתכנע בנוגע לנובל. אז ככה. כמה אנחנו בטוחים שהעולם יערוב למצבנו הקבוע, מצב של עושר או מצב של אומללות, או של כל המצוי בקשת הרחבה שביניהם. איך בשעה דבוסה אנחנו רואים את הנצח, ובו במידה אנחנו רואים נצח נצחים ועוד נצח בשעת ניצחון, עד כמה אנחנו חשים באופן מעורפל ומרוחק שהיננו לא כלום, ועד כמה אנחנו בטוחים שהיננו הכל. כל העתיד להיות כבר מצוי בנו, ושום דבר או רעיון משום סוג שהוא לא יתפוס את מקומנו. כאמור, הקורונה הוכיחה אחרת. אז עם כל הכבוד למורקמי שכותב על ריצה, או למרגרט אטווד שהפכה את כולנו לסיפורה של שפחה אחת גדולה, דווקא בעידן של טראמפ, ג'מייקה, בחירה נהדרת.
הלכנו יובל אביבי ומה יעשה לה, מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, כפי ששמעתם, אל הנובל ואל האימורים, אל עוד איש ספר שיסכים לאמר על הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2020, שיוכרז מחר. אז בואו נשמע את מבקר הספרות עמרי הרצוג.
היי יובל ומאיה, אני מאמין בכל ליבי שיש לי חוש נבואי מפותח ביותר, אבל המציאות נוטה לטפוח על פניי בכל פעם ופעם, אבל לא אכפת לי לנסות שוב. ברשימת המועמדים הצפויים של פרס נובל לספרות בשנים האחרונות תמיד חוזרים אותם שמות, מרגרט אטווד, אן קרסון, מורקמי, נוגוגי ותיוגו הקנייתי, אבל אני חושב שהשנה יש סיכוי לשניים אחרים, גם הם עורכים די ותיקים ברשימות ההימורים של הפרס. הראשון הוא הסופר הצ'כי מילן קונדרה, יש לו סיכוי גם בגלל שהוא כותב על התנגדות למשטרים רודנים, בעיקר כי הוא מוכר ואהוב ברחבי העולם, זו לא תהיה בחירה איזוטרית כמו כמה מהזוכים בשנים האחרונות. והאפשרות השנייה היא המשורר הסורי הצרפתי אדוניס, שגם הבחירה בו יש עמדה פוליטית מעוררת כבוד, וגם לשירה שלו מגיעה פרס נובל, בהחלט. שניהם אגב כבני 90, אז זה הזמן. אז זה הניחוש הדי סולידי שלי, נראה מחר אם אני סוף סוף אצדק.
טוב, אני כמובן מזדהה עם עמרי הרצוג בעניין הזה של הניחושים שאף לא צודקים. אני בצד שלו.
אז תאמרי על אותו דבר כבר.
לא, אני מאוד אשמח אם זה יהיה מילן קונדרה, אני חייבת לציין.
זה גם שם שתמיד עולה, כן?
כן, לכן אני חושבת שהוא לא יזכה אגב, אבל אם הוא יזכה זה יהיה מאוד משמח. וגם אדוניס, אבל זה פשוט, אולי, בגלל שהוא סורי, לא יודעת, אני כבר לא מבינה כלום, כי הרי הם שניהם גברים, וגברים היום זה לא... אי אפשר. טוב, לאורך השנים הפרס הזה חולק לכמה וכמה כותבים גדולים מאוד, גברים, ועל כן יש הרבה ציפייה גם תמיד לנאום המסורתי של נושא חתן הפרס, בנשף הזכייה שעורכים, כי זה נאום של אדם שיודע לכתוב, וזה עניין. למרות שהשנה לא יהיה את הנאום המסורתי בדיוק אותו דבר, לא יהיה טקס כזה.
זה יהיה בזום.
בכל אופן, ארנסט המינגווי זכה בשנת 1954, על אף שהוא גבר, לבן, והוא כתב בנאומו אז ככה, אף כותב שמכיר את הסופרים הגדולים שלא זכו בפרס, לא יכול שלא לקבלו עם הרבה ענווה. כתיבה במיטבה היא חיי בדידות. ארגוני סופרים מקלים על בדידות, הכותב, אבל ספק אם הם משפרים את הכתיבה שלו. ערכו הציבורי גדל כשהוא מתנער מבדידותו, אבל עבודתו מדרדרת. הוא מבצע את עבודתו לבד, ואם הוא טוב מספיק, הוא מתעמת עם הנצח, או עם היעדרו, מדי יום ביומו. כלומר, כל הקרנבל הזה לא טוב לספרות.
זה גם מה שארי גלסנר אמר. אתה תזכה בפרס הזה ומיד אתה תדרדר.
אז זאת אומרת, אתה אומר שבעצם ארי גלסנר וארנסט המינגווי, אתה שם אותם על אותו פדסטל.
בדיוק, ברור. ג'ון סטיינבק זכה בשנת 1962 והוא אמר כך, בליבי יש ספק האם אני ראוי לפרס, אבל אין ספק בקשר לתענוג ולגאווה שלי בזכייה בו. ספרות היא עתיקה כדיבור, היא צמחה מתוך הצורך האנושי בה, והיא לא השתנתה, מלבד העובדה שהיא נדרשת יותר. הכותבים אינם נבדלים, מלכתחילה פעולותיהם, חובותיהם והאחריות שלהם נגזרה מתוך דרישת בני האדם. מטלת הסופר לא השתנתה, הוא נדרש לחשוף את כישלונותיו וכישלונותינו, ומגרעותינו, לחשוף לאור את חלומותינו האפלים והמסוכנים לטובת ההשתפרות שלנו. והוא נדרש להצהיר ולחגוג את יכולתו המוכחת של האדם להגיע לגדולה. במלחמה התמידית בחולשה וייאוש, אלו הם הדגלים הבהירים של התקווה.
יפה. וויליאם פוקנר זכה בשנת 1949, והוא אמר בנאום שלו, הכותב היום חייב ללמד את עצמו שהבסיס לכל הדברים הוא לפחד. ובלמדו זאת, לשכוח זאת לתמיד. לא להשאיר בחדרו מקום לדבר מלבד האמיתות הישנות של הלב, שבלעדיהן כל סיפור אבוד. אהבה וכבוד ורחמים וגאווה וחמלה והקרבה. עד שיעשה זאת, הוא פועל תחת כללה. קולו של המשורר אינו רק מתעד של האדם, אלא יכול להיות אחד מעמודי התווך שבזכותו הוא שורד ומשגשג.
ואילו אורחן פמוק הטורקי שזכה ב-2006 אמר כך, מדוע אתה כותב? זוהי השאלה שנשאלתי יותר מכל לאורך הקריירה שלי. לרוב מתכוונים, מה המטרה? מדוע אתה משקיע את זמנך בפעילות מוזרה ובלתי אפשרית? אתה צריך להצטדק, לתרץ את הכתיבה, להתנצל עליה. כך הרגשתי בכל פעם שנשאלתי. אבל בכל פעם אני מספק תשובה אחרת. לפעמים אני אומר, אני לא יודע למה אני כותב, אבל זה בהחלט גורם לי להרגיש טוב, ואני מקווה שאתם מרגישים משהו דומה כשאתם קוראים אותי. לפעמים אני עונה שאני כועס. לרוב הרצון הוא להיות לבד בחדר. אני כותב במרדף אחר השמחה של ילד, ולכן כתיבה וספרות קשורות אצלי לאושר, או למחסור שבו, למחסור שלו, לעצב. ספרות היא על שמחה, על שימור הילדותיות שלך כל חייך, שמירה על הילד שבך בחיים. שואלים אותי אם לא קיבלתי את הפרס בגיל צעיר מדי, 54. הייתי צריך לקבל אותו הרבה קודם. לפני ילדותי אפילו, בגיל שבועיים, כדי שאוכל להנות מהרגשת הנסיכות הזאת כל חיי. זו הסיבה שאני כותב ואמשיך לכתוב.
יפה מאוד, אז בוא נשמע עוד אימור אחד לגבי הזוכה או הזוכה של מחר. נשמע את שירה חפר, עורכת הוצאת לוקוס, בבקשה.
השנה לדעתי יבחרו בסופר או בסופרת כהי אור. אומרים שג'מייקה קינקייד הנפלאה מככבת גבוה ברשימה, ואם תשאלו אותי, אני כמובן אשמח, כי כמובן מגיע לה. ראשית כל, כי היא סופרת בכל רמ"ח איבריה. זה ללא ספק תמיד היה הייעוד שלה. יש לה קול ייחודי ומובחן, היא עובדת ביסודיות ומחויבות מלאה על הטקסטים שלה כסופרת מבחינה ספרותית, והכי חשוב, היא משתמשת בקול שלה כדי להשמיע את קולו של היחיד שמבקש לחיות כאדם חופשי בעולם, בעל זכויות, רצונות, הגשמות וחופש תנועה. לצד זה, היא מצביעה בצורה ישירה ונוקבת על מי שאחראי להפוך אוכלוסיות מסוימות בעולם לעבדים, משועבדים לגחמות העולם הראשון, כלומר לעולמו של האדם הלבן. למשל בספר המבריק מקום קטן שיצא בלוקוס, היא כותבת בגוף שני בכלל, בכתיבה שאי אפשר לקרוא לה צינית או מרירה, היא הרבה יותר חמורה מזה. ישירה, ממוקדת ברעיון אחד ויחיד שמנסה להיקדח דרך הבטון המזוין שהוא תודעת האדם הלבן, ולהראות שביחסי כוח מי שמקרבן סופו להיות קורבן. אבל אם אני צריכה לנחש ניחוש פרוע, הייתי מאמרת על גרטה טונברג. כי נראה לי שנושאי הסביבה הוא אחד הנושאים הבוערים ביותר של התקופה, וזה כמובן כל עוד הדיקטטורה עוד לא הזדחלה והגיעה עד שוודיה.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו. תכף נעבור לפינת הסטטוס היומי שלנו, אבל שלא קשורה לנובל.
לא.
לא קשורה לפרס נובל. אבל לפני...
לא יודעת, היא לא קשורה, אבל היא קשורה.
אני מרגיש קשור, נכון?
כן, כן.
מרגיש קשור.
אוקיי.
אבל לפני שנגיע לשם, נשמע עוד אימור לקראת הזוכה או הזוכה, בפרס נובל לספרות שיוחז מחר. הפעם יובל פלוטקין, עורך מדור הספרות באתר ויינט.
טוב, אז אני כאן כדי להשתתף במשימה הבלתי אפשרית ולנחש את זהותו של הזוכה השנה בפרס נובל לספרות. דבר רנדומלי לחלוטין, הרי אפילו קפקא ובורחס לא זכו בפרס הזה. זה כמו לאמר על זהותו של הנשיא הבא של ארצות הברית. המדע עדיין לא שם, אין לנו שום דרך לדעת. ובכל זאת אני מאמר על חבייר מריאס. למה? למה לא? אבל נתחיל מדרך השלילה. האם זה דוד גרוסמן? לא, הם אנטישמים. האם זאת תהיה אישה? לא, כולם חושבים שזאת תהיה אישה, אז הם יעשו הפוך על הפוך. חבייר מריאס תכף בן 70, גיל הגיוני לגמרי לזכות בו בפרס נובל, הוא ספרדי, מה שמאפשר לו לגשר בין אירופה לבין אמריקה הלטינית, והוא אכן עושה את זה. כמה מהתרגומים שלו ליצירות מופת כבר נחשבים לקלאסיקות בפני עצמם. בכתיבה שלו הוא מצליח לשלב בין חושניות, משהו מותח ומאפנט ומרתק, לבין רעיונות קצת יותר מעוררים, לא בושה להגיד שגם פילוסופים. הוא עוסק הרבה בשפה, תיווך בין תרבויות, הקשר בין שפה למציאות, דברים שתמיד יהיו רלוונטיים. הוא זכה בהרבה פרסים עד היום, מה שנדמה שממש מוביל הרגע הזה שבו הוא יזכה בפרס הגדול מכולם, וכן, גילוי נאות, אני מדבר מפוזיציה, אני בעדו. והוא אפילו, אגב, מלך של אי קטן, ואם אתם לא מאמינים לי, תגגלו. זהו, אז בהצלחה לחבייר ולשאר המתמודדים, קחו את זה בקלות, זה רק ספורט.
אחד האימורים.
זה אימור נחמד דווקא, מריאס. אני זוכרת שקראתי ספר, זאת אומרת, קראתי כמה, אבל את לב לבן כל כך, אם אני לא טועה, זה היה הספר שלו שהכי אהבתי.
נכון, זה היה ספר יפה.
אני מניח שגם ראיינתי אותו, אגב.
אני לא ראיינתי אותו.
היה כזה.
היה דבר כזה.
אני דיברתי איתו, אני חושבת, בטלפון. יש לי תחושה כזאת, אבל יכול להיות שאני טועה, ואני מצאתי את זה עכשיו.
אם אתה שומע את זה, וזה
חביר,
קרה, אז תתקשר אלינו.
חביר, תרים טלפון.
תגיד לנו אם כן
או
לא.
סטטוס יומי.
סטטוס יומי. אז סטטוס שקשור ולא קשור לפרס נובל בספרות, סטטוס של המשורר אלפרד כהן, שמתאר כמה קשה להיות משורר בזמן קורונה.
אוקיי, יש לי
לעצור.
את זה.
לעצור.
אוקיי, זה לא קשור לנובל, זה לא לזה זה קשור, אבל זה קשור לעניין הזה של הימורים על הנובל. זה קשור למופרכות של תוכניות תרבות, של אורחי תרבות, של אנשים כמונו.
כמונו.
בבקשה, יובל.
יפה, יפה, אהבתי את המסגור. אהבתי את המסגור.
זה המסגור.
הוא כותב כך, עורך של מוסף ספרותי נחשב, שולח לי הודעה בוואטסאפ. אני צריך שיר קורונה למוסף של החג. אני מיד פותח את ההודעה, אבל לצערי אין לי בכלל שירים לתת לו. אני לא כותב שירים יותר, בטח שלא שירי קורונה. אני חושב מה לענות לו, עוברת שעה. העורך שולח לי שני סימני שאלה. גם הפעם אני פותח את ההודעה מיד, עונה לו בתודה, אין לי שירי קורונה. העורך עונה לי, תמצי. אני עונה לו בחזרה שאני לא כותב על משהו שלא חוויתי, אני תמיד כותב על עצמי. העורך מסתכל בהודעה ובוחר לא לענות על זה. עוברות שעתיים והוא עונה לי בחזרה. אם יהיה לך, תשלח לי, טוב? שלא יהיה מאוחר מדי והקורונה תחלוף מהעולם הזה. נשכבתי פרקדן על הספה, מביט במעברר התקרה, מסתובב. למה אין לי שירי קורונה להזזל? איך זה יכול להיות? אני שוכב כל היום בבית. הוציאו אותי לחלט, אני בחרדה מתמדת. חומרים לא רעים לכתיבה. מה גם שמזמן לא פרסמתי שיר. אנשים כבר שכחו אותי. חבל. החלטתי לגשת למחשב לכתוב שיר קורונה על איך זה שאני שוכב כל היום בספה ורק מעברר התקרה בתזוזה. יצא מחורבן. בערב אני מקבל עוד הודעה מהעורך, הזדמנות אחרונה. ואני שואל את עצמי למה הוא בכלל מתעקש עליי? יש עשרות משוררים ומשוררות עם מלא שירי קורונה שישמחו לפרסם את שיריהם. למה אני? אני כבר לא כותב יותר, לא מסוגל. אני מחפש את עצמי מחדש. ובכל זאת ההתעקשות הזאת עשתה לי משהו. הייתי חייב לכתוב משהו. פתחתי את הטלגרם של משרד הבריאות, עברתי על כל העדכונים וחיפשתי מצב תחלואה בערים. חיפשתי ערים אדומות ומצאתי. לקחתי אוטובוס לקניון הילון ומשם נכנסתי לבני ברק. הסתובבתי ברחוב בלי מסכה, מחפש התקהלות, לא היה אכפת לי לקבל דוח משוטר על הפרת סגר. מצאתי די בקלות התקהלות של אנשים חרדים מסתכלים עליי, רוצים לגרש אותי, חושבים שאני שוטר סמוי. מה אתה עושה פה? לך מפה. מה אתה רוצה? למזלי נראיתי תימהוני ולא שוטר סמוי. בהמשך הרחוב פנה אליי אדם בנימוס ובאדיבות ושאל מה אני עושה פה. הסברתי לו שאני רוצה להידבק בקורונה. הוא הביט לשמיים והסתכל עליי במבט מוזר והחליט לא לענות לי ולברוח ממני. ראיתי שהוא ניגש לקבוצת האנשים ומספר להם עליי בלחש. אחרי כמה שניות כולם כבר ברחו לבתים שלהם. לא הספקתי לצעוד כמה צעדים ואז משום מקום מגיע אליי בחור גדול ענק. ענק יותר משני מטרים, זה בטוח. זקן ארוך וסבוך שהגיע כמעט עד אזור המפסה. יהודי הוא פונה אליי. שמעתי שאתה רוצה להידבק בקורונה. ובכן יהודי יקר, אני יכול לעזור לך. נהדר. אני חושב שאפשר לרווח את הדברים האלה ולהפוך את זה לשיר ארוך.
נכון. זה היה אלפרד כהן. אנחנו נשמע עכשיו את האימור האחרון להיום, נכון?
כן.
של תמי צ'פניק, עורכת תרגום מערבית. תמי צ'פניק, בבקשה.
אם אנחנו עוסקים בניחושים, אז אני אלך על הקצה. הימור פרוע שהוא יותר משאלת לב. סופר או סופרת מהעולם הערבי. שפתם של מאות מיליוני בני אדם ברחבי העולם, הניב עד היום זוכה יחיד בפרס הספרותי היוקרתי מכולם. הלא הוא נגיב מחפוז, וגם זה לפני יותר מ-30 שנה. אז מי הם המועמדים האפשריים? השמות הבולטים הם המשורר הסורי הדגול אדוניס, שאין שיעור לתרומתו לשירה הערבית המודרנית. או הסופרת ופעילת זכויות האדם הפמיניסטית ממצרים, נוואל סעדאווי. וגם אליאס חורי אלבנוני, שיחסי כוח וזיכרון עומדים במרכז יצירתו. כולם מוכרים במערב ותורגמו לשפות רבות, בהן גם עברית. כך שהם יכולים לצלוח בקלות את ועדת פרס נובל, לו רק תרצה. במקרה של אדוניס וסעדאווי כדאי למהר, שניהם בני 90 פחות או יותר. אבל ברוח הסכמי השלום או הנורמליזציה של ימים אלה, נסתפק גם בזכייה משותפת ישראלית-ערבית. מה נשאר לנו אם לא לפנטז?
זה נכון, וזה יהיה דווקא...
להסתפק, זה יהיה דבר מדהים.
אדוניס וגרוסמן, למשל. וואו. מה אתה אומר על זה?
אני מוכן.
או א' בית יהושע.
אני מוכן, למרות שזה נראה כמו פתרון קל מדי, זה נראה כאילו תסריטאי כתב את זה, אם זה קורה.
אבל זה... הקורונה וכל, וטראמפ נדבק, וזה לא
תסריטאי. העולם הוא תסריט לא טוב.
זה אירון סורקין כותב את התסריטים הנוראים שלו, שהכל כזה, אי אפשר.
די. תנו לנו את גרוסמן
ואדוניס. אוקיי, זה זמננו לסיים להיום וגם להשבוע. אנחנו נשדר מחר לקט, כרגיל, כמו בכל יום חמישי. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.